אנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש גבורות השם מאת רבנו העצום המהר"ל מפראג. אנחנו בתוך ההקדמה השנייה ואנחנו בעמוד י"ג, י"ד אפילו. אולי אפילו יותר מזה. כן, עמוד תדבב. עמוד תדבב. דיבור המתחיל הוא בבראשית רבה. ממשיך לדבר על הנס של עמידת השמש על ידי יהושע, והיחס בין האדם לבין הגרמים השמימיים. הרי, לפי המהר"ל, הגרמים השמימיים הם גם נושא, יכולים להיות נשאו הנס. כלומר, זה שיש ניסים, זה לא רק בעולם התחתון, יכולים להיות גם ניסים בגלקסיה. כלומר, ניסים בגרמים השמימיים, ובזה הוא חולק על הרלבג. שהרי הרלבג, מאחר והוא ייחס את הניסים לשכל הפועל, והשכל הפועל אינו שולט בגלגלים, אלא להפך הוא מושפע מן הגלגלים, לכן לא ייתכן שיעשה נס למעלה מן הירח, ובוודאי שלא בשמש. כן? זוהי דעתו של הרלבג. דעת המהר"ל אינה כן, אלא הרלבג סובר שמי שעושה את הניסים זה הקדוש ברוך הוא. חידוש. הקדוש ברוך הוא זה שעושה את הניסים, ולכן יכולים להיות גם ניסים ברקיע. כפשט של ספר יהושע. וזה משום שהאדם, לפי המהר"ל, עליון מן הגלגלים. זה מחלוקת קדומה. דעת הרמב״ם שהגלגלים הם בעלי דעה והשכל. עמוד תדבב. בעלי דעה והשכל הרבה יותר מאשר האדם, והם יודעים את בוראם יותר מן האדם, ולעודת המהר"ל אינה כן, אלא היא כדעת רבנו סעדיה גאון, שהאדם הוא בעל השגה יותר. מה הקשר ליהושע? זה מה שהסברנו שלוש פעמים עכשיו. כן, וגם הסברנו בשיעור הקודם, אנחנו כבר מאז השיעור הקודם, ובעצם השיעור שלפני זה, מדברים על עצירת השמש על ידי יהושע. נכון? השמש זה לא בארץ, השמש זה בגלגלים למעלה. והרלבג, כפי שהזכרתי שלוש פעמים בשיעור הזה כבר, אמר שלא ייתכן שיהיה נס ברקיע. לכן הוא נותן פירוש לנס של יהושע, איזה מין פירוש שאיננו מתקבל על הדעת. עד כאן דברי המהר"ל שהזכרנו שלוש פעמים כבר בשיעור הזה. ובבראשית רבה אמר רבי יצחק, אמר לו עבדה בישה, כלומר זה יהושע שאמר לשמש, ויהושע קרא לו עבדה בישה, כמו העבד רע. זבינת כספה דאבא, מכרת את הכסף של אבא. אתה שנאמר, והנה השמש והירח, ואחד עשר כוכבים, משתחווים לי. כן? הרי יהושע הוא צאצא של יוסף, הוא משבט אפרים. ולכן הוא אומר, אתה רואה, כתוב מפורש שהשמש משתחווה ל... יוסף, אז אתה לא יכול, אתה כמו עבד רע שמחר את הכסף של אבא, הכוונה שמורד בתפקיד שלך. הנה בארוזל, מה? לא, כלומר, הוא, הרי השמש לא רצתה לעצור. אמרה, מה, אני נבראתי ביום הרביעי, ואתה נבראת ביום השישי, אז מה, אתה אומר לי מה לעשות? כן? אז אמר לו, מה פתאום? אתה הרי העבד שלי, שהרי אבא שלי היה האדון שלך, שהרי כתוב, הנה השמש והירח, ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. הנה, בארוזל, במדרש. מפני שהשמש היא בעלת חומר, ולכך קרא השמש עבד. כאשר נתבהר פעמים הרבה מאוד, כי החומר הוא עבד. עבד למי? לצורה. כן? מושגים של פילוסופיה ישנה, חומר וצורה. אז השמש שייכת לחומר, ואילו האדם שייך לצורה, ולכן החומר, השמש, משתעבדת לצורה, האדם. כן. מה ההגדרה של חומר וצורה? אני אגיד לך את ההגדרה הפשוטה שהיו אומרים במקדם. היו אומרים כך, חומר זה המעוטד לקבלת הצורה. והצורה זה המייחד. מייחד. נותן מהות מיוחדת. נביא לך דוגמה פשוטה. שהיא אמנם לא הדוגמה המקורית, אבל היא גם טובה. הברזל הוא חומר. החידוד הוא הצורה שהופך את הברזל לסכין. בסדר? אז החומר מצד עצמו אין לו ממשות. הצורה היא המייחדת אותו. בסדר? אז לפי זה יש גם לעולם חומר וצורה. חומר העולם, השמש. צורת העולם, האדם. בסדר? זה מה שאומר. לכן הוא נקרא עבד. וכך נקרא גם כן העבד חמור. כדכתיב שבו לכם פה עם החמור ודרשו על זה עם הדומה לחמור. כלומר הנערים של אברהם היו עבדים. כיוון שהם היו עבדים, הם והחמור הולכים ביחד. שימו לב שהמהר"ל כאן עושה איזה משחק מילים בין חמור לבין חומר. בסדר? למרות שהמילה חומר לא הייתה קיימת לא בזמן התנ"ך ולא בימי חז"ל. זו מילה של ימי הביניים. כן? מלשון חומר, אבל אני מסביר שזה לא נכון. כן, אני מסביר, פעם שלישית, שזה לא נכון מבחינה אתימולוגית, מבחינת המבנה של השפה, מקור השפה. כי אצל חז"ל, המילה חומר לא הייתה קיימת. קל וחומר לא בימי התנ"ך. אז המילה חומר הייתה קיימת במובן של החומר גלם שמשתמשים בו כדי לעשות לבנים. אבל החומר בתור מושג כמו מטריה, כן? זאת אומרת, כל דבר שהוא גשמי קוראים לו חומר, זה מושג שלא היה קיים בימי חז"ל. לא היה. פשוט, צריך לזכור שיש הרבה מאוד מושגים שאנחנו משתמשים בהם, שאנחנו חושבים שתמיד השתמשו בהם, וזה לא נכון. המילה חומר לא הייתה ידועה, וגם לא מקבילה לזה אצל חז"ל. אחד החומרים קראו לו חומר, כמו זהב, כסף, חומר וכו'. מה? לא, לא, זה לא היה קיים. מעניין, אה? אני חושב, אפילו יש גם בשפות אחרות חסרונות כאלה. למשל, ביוונית עתיקה, לא היה פועל לרצות. הפועל, אני רוצה, לא היה קיים. מעניין, אה? דברים שכל כך מובנים לנו, שאני רוצה, היווני העתיק לא ידע להגיד את זה. אז יש הרבה מושגים כאלה. אז אחד מהם, המילה חומר. המושג חומר, שהומצא בימי הביניים, כדי לתרגם מושג של אפלטון. בסדר? אצל הסינים אין דיכאון? למה? הם כל הזמן? כן. מה אתה אומר? מטריה? אתימולוגיה? אתימולוגיה זה המחקר של מקורות המילים, מקורות השפה. אתימולוגיה. אתימו. כן, זה בא ממילה יוונית, שהיא מחקר המילים. כן. בבקשה. ודאי, בסליחות אנחנו משתמשים. הסליחות נכתבו כבר בימי הביניים, כשהמילים האלה כבר הומצאו. לא. יש חלק מהסליחות... מה? המילה חומר הומצאה בימי הביניים, כן. כל התפילה, לא, תלוי. יש חלקים בסליחות שהם עתיקים מאוד. למשל, אשרי, שזה מספר תהילים. כן? או אנשי אמונה עבדו, שזה מתקופת האמוראים כנראה. כן? ויש דברים מאוחרים יותר. בימי הביניים, נכון? מה זה?
בראשית,
חומרים, חומרים, זה לא כתוב בספר בראשית.
משהו כזה באזור, חומרים,
זה לא כתוב בספר בראשית בכלל.
זה
שמות. בספר שמות. ויצברו אותם כתוב. חומרים, חומרים. כן, חומרים, כן, ערימות.
זה לא
חומר? זה כן. אני לא מבין. אתה שואל, אתה מקבל תשובה, ואתה שואל עוד פעם.
ערימות, אבל ערימות ראשון, כאילו אתה אוסף ערימה, אז אתה אוסף משהו.
חומרים בתנ"ך פירושו ערימות. בסדר? חומרים, זה שמה זה חטף קמץ. חטף קמץ זה תמיד או. טוב. עכשיו, אז מה הוא אומר כאן? אבל אף על פי כן, אף על פי שהמילה חומר לא הייתה קיימת בימי חז"ל, אבל הרעיון של החמור בתור דבר שאני רוכב עליו, שהוא רק משמש אותי, הוא כן נכון. אז אפשר להגיד, כמו שהצורה רוכבת על החומר, ככה אדם רוכב על החמור, ככה עבדים דומים לחמור, שגם הוא כלי שרוכבים עליו. עד כאן מובן. אז, ואין בן חורין, אומר המהר"ל, רק השכל. ולפיכך אומר שהוא עבד. כי לאברהם שהיה כולו שכל, ולא היה מי שהיה לו מעלת השכל כמו שהיה לאברהם, שבשביל כך אמרו כי הם אברהם אבינו מחוכמתו, אפילו עירוב ותבשילין. והדעת נותן כך, שהוא היה תחילה שהכיר האמת, שקודם לכן היו טועים אחר הדמיון, ומאז הכירו בוראם ועמדו על השכל, ולפיכך הרכיבו על כל העולם. וכמו שהתבהר בעריכות אצל הפסוק, וירכיבם על החמור, עיין שם. איפה זה? זה בספר גבורות השם, באחד הפרקים. בפסוק, וירכיבם על החמור. ומפני כך, כל העולם החומרי נתן לו השם יתברך. למי? לבעל השכל. שזה יכול להיות אברהם, יכול להיות יהושע. והשמש והירח, בכלל גם כן. וידוע כי החומרי הוא משועבד לשכלי ומושל עליו. כן, מושל השכלי עליו. ולכך היה מושל יהושע על השמש ועל השמש הירח. אוקיי, זה הכוונה כאן והירח. ואל תשגיח בדברי הפילוסופים שאמרו כי השמש והירח חיים משכילים. אז מה תגיד? אבל בכל זאת, אריסטו אומר שגם לשמש ולירח יש דעת ושכל. ידע? אומר המהר"ל שכל דבר זה הווי. זה שטויות. מעניין מאוד. מאיפה אגב לקחו את זה הפילוסופים שיש לשמש שכל וכדומה? אז יש הסברים אצל אריסטו לזה, אבל זה כנראה בא מההשפעה של הפיתגוראים העתיקים, שהסתכלו על השמש והירח ועל כל הכוכבים כמנגינה. כאילו שהם מנגנים איזה משהו בקוסמוס. וכן, מה שהשמש השתחווה לפני יוסף, היה זה גם כן מפני כי יוסף היה מעלתו נבדל מן העניינים הגופניים, וכמו שהתבהר פעמים הרבה לכמן, שבשביל כך אמרו, בשביל עצמות יוסף, נבקע הים, כמו שהתבהר לכמן בעזרת השם. מסביר, מדוע השמש נשמעת ליהושע? מדוע השמש משתחווה ליוסף? כי יוסף הוא בעל השכל. מה? יו. יש משהו לא ברור?
יוסף
הוא השולט על הטבע, שהרי הוא לא נפתע בברית, וגם הברית עם אשת פוטיפה. אז זה מראה לך שיש לו שליטה על החומר. מכוח מה? מכוח השכל. תהיתי? קוראים לו צדיק בגלל זה. הזוהר אומר, דנתיר ברית, אי הוא צדיק. מי ששומר הברית הוא צדיק. נכון? מה זאת אומרת שאומר הברית? שהוא גובר על הטבע. כן. כלל הדבר שיש לאדם הצדיק מעלה יותר מן השמש. כי נשמתו נבדלת מן החומר, ואילו השמש, עיקר מעלת השמש גשמית, שהיא עצם גשמי. אגב, המילה גשמי, מאיפה היא באה? זה לא היה קיים לא בזמן התנ"ך ולא בימי חז"ל. זה גם מילה שהומצאה בימי הביניים. לא, מטר או גשם זה כן, בתור המים שיורדים מן השמיים. אבל גשמי במובן של חומרי, אין גשמיות וכדומה, זה מילה מאוחרת שהומצאה על ידי משפחת אבן תיבון. והיא תרגום של הערבית ג'יסם. בערבית ג'יסם זה חומר, ומזה זה חדר לעברית. ובשביל שכל מעלתה גשמית היא משועבדת לשכל, ולפיכך לא היה רחוק אצל חזל שתהיה עמידת השמש לצדיקים כמו אלו. כי דבר זה גורם שהחומר משועבד לשכל ולנבדל. כן. כן, אדרבה, זהו, אז בלעם הוא בדיוק הפוך, כן? דעת אתונו לא ידע.
לא, אז למה השוואה לבלעם דווקא עם אברהם ולא עם יוסף
למשל? למה משווים דווקא בין בלעם לאברהם? יש עוד, כי יש עוד הרבה נתונים.
כן, אוקיי, עכשיו לגבי האם יוסף מהווה דווקא היפוך בעניין הזה, או ש...
לא, יוסף לא מביא היפוך, זה מסורת, זה שלשלת של צדיקים, אברהם, יוסף, יהושע, בסדר? אני רוצה להזכיר שיהושע שלט בשמש במציאות ויוסף בחלום. בכל זאת, יש קצת הבדל. כמו שאומרים, שמצאו בחפירות בבית אל שליבות של סולם. אבל זה סולם שהיה בחלום. או כמו שבפירמידות מצאו שלדים של שבע פרות רזות ושבע פרות שמנות. גם הם, זה היה בחלום של פרות. כן. אתה נכנס לפרטים פה, פה המהר"ל נכנס לעיקרון כללי, שהצדיק מושל בגשם. מה הבעיה? החומר, או הגשמיות, או המטריה, לא משנה איך שתקרא לזה, היא בהגדרה משועבדת לצורה. אז הצורה היא שולטת. מי הוא בעל הצורה בעולם? בעל השכל, כי השכל הוא בן חורין. לכן הבן חורין מושל בחומרי. שמירת הברית היא סממן, היא סימפטום. סימפטום ליכולת של האדם לשלוט בחומר.
זה דבר מרכזי.
זה השפיץ
של ה...
זה אחד השפיצים.
אחד.
אחד, כן. בבקשה. האדם, האדם הוא בעל שכל.
זה נוח כמו בעל הדעת?
כן, כן.
הסיפור של יוסף לא כל כך מסתדר.
מה יש?
אמרנו שהצדיק הוא צדיק, אז הוא יכול לקופף את השמש
בשכל
או
בצדיקות
שלו.
נכון.
אבל יוסף שלמעשה
ראה
את השמש
משתחווה
ויחצה כוכבים, זה היה לפני שני הצדיק.
למה?
אתה לא יכול להגיד משהו
אהבה במצרים,
זה
כאילו שהיה... לא,
שם מותחים על הביקורת וחלק...
לא מקבל, לא מקבל, לא מקבל. לא מקבל. יוסף היה צדיק עוד לפני הניסיונות שהוכיחו שהוא צדיק. הניסיונות רק העמידו אותו במצב שהיה צריך להראות את צדקותו. אבל הוא היה צדיק מלכתחילה. בן זיקונים הוא לא, זיו יקונים שלא דומה לו, בר חכים הוא לא וכו'.
בסדר, גם אבא שלו שייך אותו בו לערב.
נכון.
כל זה גם חברנו,
שכמה
הוא טעה
וכמה בעל. מה טעה? לטעות זה לא אומר שאתה לא צדיק. מותר לעשות טעויות. טעות זה דבר אחד, היעדר צדקות זה דבר אחר. הנה יתבהר לך, אומר המהר"ל, עמידת השמש ליהושע בעניין אמת, שהדברים הם כמשמעו לגמרי, אומנם צריך עיון. האם נעשה נס זה לכל העולם, או לא נעשה נס זה רק באופק ההוא? כן, הוא התחיל לדבר על זה גם לפני כן. נכון? כמו שאני זוכר. כן. כי יש לומר, כי ליהושע ולישראל באופק ההוא היה עמידת השמש, ולכל העולם לא עמדה השמש. וזה יותר פלא, מורה על גבורת השם יתברך ונפלאותיו. ואם יאמר, איך יתאחד דבר זה בציור, כי תלך השמש ותעמוד בפעם אחת. כן? אז כלומר, פה מה שהמהר"ל אומר הוא דבר, לכאורה תמוע בריבוע, מצד שני הוא דווקא רציונלי יותר. המהר"ל בעצם אומר שהשמש גם שקעה וגם עמדה. שלכל העולם כולו השמש שקעה, ולישראל עמדה. או לישראל ולכנענים, לא יודע, למי שהיה באזור הזה, השמש עמדה. מה זה אומר? אם זה נכון מה שאומר המהר"ל, זה אומר שהנס... הוא לא שינוי במציאות האובייקטיבית, אלא במציאות הסובייקטיבית. במילים אחרות, יש מישור במציאות שבו השמש עומדת. וישראל עלו מבחינת ההכרה שלהם לאותו מישור של הכרה שבו השמש עומדת, ולכן עבורם היה הנס. אבל עבור שאר העולם הם נשארו משועבדים לחוקות הטבע, ולכן להם לא היה הנס. זה מה שהוא אומר כאן.
מה?
אז הכנענים, אדרבה, להם ראו שמש עוקעת. כן. או, יכול להיות שגם הם ראו שמש עומדת. כן, המהר"ל פה לא מכריע מה האפשרויות. בין האפשרויות. אבל הוא אומר, ייתכן שהיה רק באופק ההוא, זאת אומרת, באזור ההוא היה עמידת השמש. ואם יאמר, איך ייתכן דבר זה בציור? כי תלך השמש ותעמוד בפעם אחת. שזהו בעצמו, כמו שכתב הרלב"ג, שהם שני הפכים, בנושא אחד, ולא יתקבצו יחד. כבר אמרנו שדבריו לא יצדקו בזה, כי אפשר ויכול להיות שתלך השמש מצד עניינה הנהוג, ותהיה עמידה לה מצד הנס. כלומר, השאלה מאיזה צד אתה מדבר. אם אתה מדבר מצד הטבע, זה כך, ומצד הנס, זה כך. כן, כמו שיש במדרשים, שבמכות מצרים, כשהייתה מכת דם, מצרי ועברי היו שותים באותו כוס. והמצרי היה שותה דם, והעברי היה שותה מים. סתד כזה. כן. וכבר אמרנו שיכול להיות דבר אחד, שיכול להיות לדבר אחד שני דברים הפכים, מצד שני מכינות, והטבע דבר מיוחד, ושלא בטבע דבר מיוחד. כי אין ספק כי מעלת הנס הבלתי טבעי הוא יותר במעלה ובמדרגה מן הטבע. ומפני שהם שני מדרגות מתחלפות, הנה הייתה השמש בשני בחינות, כפי חילוף המדרגות, תלך מצד הטבע ותעמוד בצד בלתי טבעי. כי כשם שראוי שתלך מצד הטבע, כך יש בחינה שכלית שבאמצע השמיים יש לה עמידה כמו שהתבאר, והוא בחינה שכלית ואין זה טבעי. ולכך היה לה עמידה במדרגה בבלתי טבעית, ויהושע ועמו שהיו צריכים לנס הבלתי טבעי הייתה עומדת, ולשאר העולם אשר אין צריכים לנס היה להם מנהג הטבעי. וכן, כאשר היה מתה נחש, אין ספק שהיה זה שלא בטבע, ומצד הטבע לא היה נחש. שאם היה נחש בטבע, אם כן כבר היה נפסד המתה, ושב נחש, ונעליו שם מתה עוד, וכמוכן היה יכול לעשות מתה אלוהים מנחש אחר. אלא שאני אומר שהיה נחש דווקא בצד שאינו טבעי, אבל לא בצד הטבע. זה מילת קסם שמשתמש בה המהר"ל בהרבה מקומות, זו המילה מצד או בצד. מצד זה זה כך, ומצד זה זה כך. מה הוא אומר לגבי הנחש והמטה? כמו שהשמש שקעה מצד הטבע ועמדה מצד הבלתי טבעי, כך כשהמטה הפך לנחש, אותו הדבר. היה נחש מצד הנס ומטה מצד הטבע. נכון. נכון. כי הנס היה פונה אליהם. אתה השתמשת במינוח שגורם לך קושיה. אמרת מצד הכלים. אמר, לא אומר את זה. אלא מצד המצרים. הוא לא אמר מצד זיכוך הכלים. הוא לא מצד מי שהנס בשבילו. נכון? עכשיו, זה שלמצרים היה מגיע לקבל נס, זה גם סיבה, יש, זה סיבה נוספת, שמצרים זה לא סתם. כמה, כפי שביארנו מספר פעמים. מצרים זאת אם כל התרבויות. זה אפילו האימא של עם ישראל. אתה יודע מה זה אומר? להיות האימא של עם ישראל. זה לא פשוט. איך אמרו, איך נאמר בתורה? לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו. מה זה לא תתעב מצרי? תראה מה שהם עשו לנו. נכון, אבל הם השורש של עם ישראל. זה לא כתוב בתורה. כן, מה אתה אומר?
הנס של מי יותר גדול, של יוסף או של יהושע?
איזה נס יותר גדול, של יוסף? ליוסף לא היה נס.
לא, אבל שהוא
הצליח לקופף את השמש שתשתחווה לו. לא, אבל זה היה בחלום, אני מזכיר לך.
זה לא בחלום. אז אני רוצה, כי בתחילת הפסקה מה אמרנו? כן, כי מה, הוא מתבייש, מחרת הייתה אבא בכסף אותה זה. יוצא שלפי הפשט פה, שהיוסף יותר גדול, הוא צריך לעשות משהו יותר גדול, ואתה יקבל, עושה משהו יותר פשוט.
יכול להיות, יכול להיות, אני לא יודע.
הרב יונגרד, הוא
מצליח
שידעת
את המים. מה? אני שואל למה צריך לעשות נס למצרים? אתה רואה שמה? הקדוש ברוך הוא לא עשה נס אני יודע ליוונים, אבל למצרים הוא כן עשה. בשביל ישראל. ולמה הוא לא עשה נס ליוונים בשביל ישראל? זה נראה לי לא מתאים. הרי מפורש בתורה, בספר שמות, פרק ז', פסוק ה', וידעו מצרים כי אני השם. זאת אומרת, המטרה היא שמצרים ידעו את השם, לא אנחנו. זה מה שכתוב. וידעו מצרים כי אני השם. אז לא, לא, זה לא פשוט. זאת אומרת, לא כתוב כל העולם, כתוב מצרים. זאת אומרת שיש למצרים מעלה מיוחדת בבני אדם. יפה, זאת אומרת שהם אומה עצומה, זו ציוויליזציה אדירה.
נכון, אבל זה עדיין לא מוכיח שבזכותם...
לא אמרתי בזכותם, אלא מצד מעלתם. יש הבדל בין זכות, שהיא זכות של המעשים, של המוסר וזה, ויש גם מעלה. המעלה העצמית של מצרים היא מעלה עצומה. ולכן הם, לא רק שיש להם תפקיד, יש להם מעלה. אמרתי מעלה, לא אמרתי תפקיד. כן. אז המעלה היא זו שעושה אותם לנושא הנס. המעלה שלהם שהם עוצמת החיים שמולידה כל דבר. הם הרחם של העולם.
הם עבודה זרה לפני המתן תורה.
לא, הם הרחם של העולם. שם נמצאת עוצמת החיים.
כוחות הטבע.
כוחות הטבע, הייתי אומר, אבל בצורתם היותר נעלה, יותר אצילית. כן.
אני שמעתי שרצון שמיים זה לצמצם את הניסים, שזה לא יהיה סתירה גדולה מן הטבע. ופה המהר"ל מעמיד את הנס של יהושע, שזה בעצם כפול.
כן, השאלה היא ככה, האם כשהמהר"ל אומר את מה שהוא אומר, שהנס היה רק ליהושע ועמו ולא לשאר, האם בזה הוא מגדיל את הנס, או שבזה הוא מצמצם את הנס? יש צד כזה. כלומר, מצד אחד זה מפתיע, איך יכול להיות שני הפכים בנושא אחד? מצד שני, דווקא מה שהוא עושה זה שהוא מותיר את הטבע בשלמותו. כי הוא אומר, כי מצד הטבע לא היה נס. ברגע שאמרת מצד ומצד, אז אתה משחרר את הלחץ הזה של לא לשנות את הטבע. לא? אז יש צד כזה, יש צד כזה.
כן? התורה שולטת בחומר, בלי שהחומר ישתנה
לכאורה. לכאורה, משהו כזה, כן.
בקשר למה שאמרנו לפני, מה ההתעדות יותר קדומה מבצעית הקדומה?
האם אין תרבות יותר קדומה ממצרים הקדומה? ודאי שהיא. אבל במהלך ההיסטוריה, מצרים התגבשה להיות בית היוצר של הכל. זה כמו שלמשל, ניקח דוגמה מודרנית יותר, התרבות האמריקאית היא היום השלטת בעולם. למרות שהמקור שלה זה אירופה. כן? אבל זה כאילו הגולם קם על יוצרו. אז כך מצרים היה התמצית של כל המאמץ התרבותי שהגיע עד מצרים. מכאן ואילך זה התגבש כיחידה עצמאית. קל וחומר, קל הכוונה להקלה, וחומר הכוונה להחמרה, הקפדה. והמונח האטימולוגי גשם גשמי, כן היה בימי חז"ל. גשם גשמי, מטר, מטריאליסטי. לא ולא. המושגים, אתה צודק שהמילה חומר אצל חז"ל משון חומרה, כן? לא במובן של מטריה. עכשיו, גשם, גשמי, לא היה בימי חז"ל, וגם מטר ומטריה, אין לזה שום קשר. מטר זה המים שיורדים מן השמיים, ואילו מטריה זה מלשון חומר, זה מילה שמקורה בלטינית, קשורה למילה מטריה גם כן, שזה האימא, מטר, כן? מאזר באנגלית וכדומה. אבל אין לזה שום קשר למילה מטר. בסדר? למרות הדמיון האקוסטי. כן.
המילה
המילה עפר יכולה
להחליף
את המילה חומר?
המילה עפר, האם היא יכולה להפוך את המילה, להיות במקום המילה חומר? בשום פנים ואופן לא.
אז אנחנו, כאילו, כשאומרים זכור כי עפר אנחנו לא מתכוונים, כאילו,
זה... אנחנו עפר, לא במובן של חומר. עפר זה החלק הנמוך שבא מכוח הטבע. זה המשמעות. עפר מן האדמה, הכוונה מעיין פוריות, כן? עין פר. עין מעיין. פר, פוריות. אפר מן האדמה. הרי האדמה לא פורה, אבל יש אפר באדמה, ואפר יכול להוליד. כן.
הצורה גם משמשת חומר למשהו אחר, או שהיא...
האם הצורה יכולה לשמש חומר למשהו אחר? נאמר ככה, חומר וצורה ביחד הופכים להיות חומר לצורה אחרת. כן?
כיום המילה חומר זה אמונים, נכון?
כבר כשיש מילה שמשתמשים בה בשביל מספר דברים, קוראים לזה הומונים. כן.
כוס.
כוס, זה רעיון יפה, לא חשבתי על זה. נכון, באמת יש שתי משמעויות למילה כוס. או כלי קיבול לנוזלים, או ציפור חורבות, כן, טורפת, שנקראת כוס. אבל אין שום קשר בין הציפור לבין הכלי קיבול. בסדר? למרות ששניהם נקראים כוס. מה? אני לא חוזר בי מזה, כן? הוא שאל אותי האם קוראים לזה הומונים, ואני אמרתי לו כן, למה שאני אחזור בי מזה? בסדר. כן. עכשיו לא. נאמר ככה, יש מישור עליון שבו יש עמידה לשמש באמצע היום. הוא הסביר למה, כן? אבל יחד עם זה, המישור העליון הזה לא בא לידי ביטוי במציאות, כי במציאות השמש בתנועה, ממזרח למערב. כן, זה קיים תמידית. מה שקרה בנס זה שנתגלה אותו מישור עליון. כן, בוודאי. טוב, אז בואו נמשיך. כן.
כל מה שמדבר פה זה המשקל של אומר הבא של המצב שכל אדם צריך לשמוע את עשרת הדיברות כל יום, והמשקל הזה, שהמסוגלות הזאת...
יש משהו כזה, כן, זה משהו...
זה זכות שלהם, זה מצד המעלה, יש להם שונים, נכון?
אתה שאלת פה עכשיו שני דברים. האם מה שנאמר כאן זה קשור, זה אפשר לקשור את זה לדברי הבעל שם טוב שכל אדם צריך לשמוע עשרת הדיברות בכל יום? זאת אומרת, אתה רוצה לומר זה שיש שני מישורים במציאות, כן? יש מישור שאפשר להתעלות אליו שהוא מישור עשרת הדיברות שניתנים כל רגע. זה דבר אחד. אחר כך אתה שואל שאלה חדשה לגבי ההבחנה בין זכות לבין מעלה.
זה שאלה שבתוך שאלה.
לא, לדעתי זה משהו אחר. אני אומר לך למה. למשל, יש שני אנשים... לא עושה, לא שני אנשים. הייתה תאונת דרכים, ובתוך הרכב מוצאים שני פצועים, האחד אדם והשני קוף. עכשיו, יש חומר, יש מתקן החייאה, רק לאחד. ניתן אותו לקוף או לאדם?
תלוי באיזה חברה אתה נמצא.
נותנים אותו לאדם. אבל יכול להיות שאותו אדם הוא זבל של בן אדם. ואילו הקוף הזה הציל יהודים בשואה. ואף על פי כן, אנחנו מצילים את האדם מצד מה? מצד מעלתו כאדם, לא מצד זכויותיו כאדם. מובן? זה ההבחנה בין מעלה לבין זכות. הלאה. אם כי קופים שהצילו יהודים בשואה, אני לא יודע אם היו, וגם אם היו, מן הסתם הם כבר לא בחיים. כן. לא, לכן צריך להבין את הדברים רק בגדר דוגמה, לא להתאפס לקושיות שיכולות להיות על זה. טוב. מה, הרמב״ם אומר שיש קוף שהציל יהודים בשואה? כן, זה נכון. הרמב״ם בתחילת מורה נבוכים אומר שלא כל פרט במשל צריך שתהיה לו התאמה בנמשל. הלאה. כן, וכן אפשר הוא ויכול להיות כי יהושע, טוב זה כאן ברור שזה ביטוי משלי, היה עולה בסולם השמיימה והיה מושל על השמש ולומר לה דום, ונתלבשה השמש בצורה זאת שאינה טבעית כאשר גזר עליה. והנה ציור מציאות השמש אל יהושע, כאשר ראוי, וכן הוא אליו באופק ההוא, ובשאר אופקים בטבע גמור. כי אין ספק שיש לשמש הכנה לעמידה, כמו שהדבר למעלה, ובאותה הכנה קיבלה השמש עמידה על ידי נס. והנהגת הטבעית היה נמצא לכל העולם שמוכנים לדבר הטבע. ודבר זה ראוי להבין. ואל יקשה לך איך דבר זה אפשר לצייר, שאם נאמר שעמדה השמש ליהושע בלבד ולכל העולם הלכה, הנה שקעה לעולם מן האופק, וליהושע הייתה השמש על האופק, ודבר זה איך אפשר? דבר זה לא קשיא למי שמבין דברי חכמים ז"ל, כי זה היה ליהושע בעניין ניסיי מצד המדרגה הבלתי טבעית, שאין דבר זה עניין ושייכות אל הטבע, והיה לה עמידה על האופק מצד הבלתי טבעי, והשקיעה מצד הנהגת הטבע. שימו לב למילה מצד, שפותרת כל דבר. והניסים אין לדבר בהם ולעמוד עליהם מצד הטבע, כי הם ניסים יוצאים מטבע של עולם. והנה החכמים המדברים מצד הטבע הוא דבר הווי. כי כלל הדברים, כי מעשה ניסים הוא, ואין לעמוד עליהם מצד הטבע. הווי הכוונה שטויות. כלומר, אותם, מי שינסה להסביר את זה מצד הטבע, מדבר שטויות. קורא להם חכמים בכל זאת. כן? התוספות כותבים שבנפשי כעפר לכל תהיה, זה החומר הפשוט. למה הכוונה? לא מכיר את התוספות הזה. וכן, הנס שנעשה לחזקיהו, צריך עיון בזה. כן, הרי גם אצל חזקיהו חזרו המעלות אחורה, מעלות השמש. אם היה הנס לכל העולם, הוא היה הנס לחזקיהו דווקא, שאליו שב השמש לאחור 10 מעלות, ולכל העולם הולכת כסדר. ואם תאמר, איך אפשר שיהיה השמש הולך לאחור ולפנים בזמן אחד, והתקבצו בזה שני הפכים, הנה גם כן מבואר הוא ממה שאמרנו, כי אפשר ויכול להיות השמש שתשוב אחורני דרך מופת ונס, כי המופת והנס אינו עניין אחד עם הטבע לגמרי, והם שני דברים מצד שני מדרגות, ונמצא לחזקיהו בדרך הנס התנועה לאחוריה, ודרך מנהגו של עולם הייתה הולכת כסדר. והרי תמצא במכת מצרים. הוא אומר דבר פשוט, אותו דבר, הנס של חזקיהו, ייתכן, גם כן, לומר, כמו שהוא אומר לגבי הנס של יהושע, שזה שחזרה השמש לאחורה, לאחוריה, זה הרי לחזקיהו בלבד, ולביא לשאר העולם, התקדמה. קיסר רומאי שיוכל, לא יודע על מה אתה מדבר. אתה מדבר על מורדך בלדן? לא, לא. אתה מתכוון בטח לנקדימון בן גוריון שם, שנגדלו החם. טוב, אתה מדבר על סיפור שלא כתוב כאן, לא יודע. כן.
לא, הסיפור הזה, אם אתה זכר שחזר לו השם שחורני.
כן.
אם זה לא מקבל אותי, אותו סיפור.
שהיה גם מלך שראה את זה, נכון. כן, מרודח בלדן, כן, נכון. זה נכון. כלומר, שבזמן שחזרה השמש לאחוריה, אז גם מרודח בלדן ראה את זה. עכשיו, אז לפי אותו מדרש שאומר שמרודח בלדן ראה את זה, אז זה נעשה לכל העולם כולו, נכון? עכשיו, זה לפי האפשרות הזאת. המהר"ל מסתפק. האם זה כך או כך? כן, הוא מסתפק. יש לו ספק. האם זה קרה לכל העולם, ואז נוכל לפי זה כפשט האגדה על מרודח ולדן, או שלא. קריאת ים סוף זה קרה לכל העולם.
זה
לכו לעלמה. כן. כי הוא צריך לבדוק האם זה היה ערך לזה שכל העולם יראה את זה או לא. אם נאמר שהיה ערך לכל העולם, אז ברור שהנס נעשה לכל העולם. אם נאמר שזה היה רק בשביל שישראל ינצחו בקרב, אז אין צורך שיהיה בכל העולם. כן,
שמעתי
על קריאת
ים סוף שהיה
קריאה
של כל ימים וכל
כן.
בכל העולם,
נכון.
אז למה זה צריך להיות בכל העולם להפליא ולהגיד על גדולת השם למען עם ישראל, ופה עם יהושע זה מקומי.
יכול להיות שיש הבדל בין קריאת ים סוף שזה היה לידת האומה, ואז לידת האומה זה נוגע לעולם כולו, לבין הקרב בגבעון שנגע לישראל בלבד. יכול להיות. כלומר, אנחנו צריכים קודם כל לראות מה העובדות, ולפי זה נוכל לדעת מה היה. כן. יש פה כמה הערות. הרב, מדוע יהושע נקט במילים שמש וגבעון דום? האם יהושע חשב שהשמש מסתובבת סביב הארץ? הרי לא השמש עצרה, כי הרי כדור הארץ מסתובב סביב השמש ולא להפך. אז מדוע נאמר שמש וגבעון דום? נו, תגיד בעצמך, אה? תגיד. נכון? מה התשובה? למה יהושע אמר ששמש וגבעון דום? או שהוא חשב שהשמש היא זו שמסתובבת, או שהוא דיבר בלשון בני אדם. זה מה שנקרא קוף אחרי בן אדם. דם, דם. דגש על המילה אחרי. טוב, נו. הגדר. כלומר, יש פה שתי שאלות. הגדר, זבל של בן אדם. שתיים, האם העדפתו על פני הקוף צדיק היא להלכה? נגיד ככה, זבל של בן אדם זה אדם רע. אדם רע. שלמשל, הוא מתכנן לשדוד 4 בנקים ולרצוח 5 אנשים. בסדר? זה אדם רע. עכשיו, האם אנחנו נציל אותו או את הקוף? יש בדרך כלל כן, לומר להלכה, בדרך כלל כן. יכול להיות מצב שיש אדם שההלכה אוסרת להציל אותו. אז במצב כזה, באמת הקוף יקדם. כן.
צדיק, הקוף הצדיק.
לפי המהר"ל, מה קורה כאשר מסתיים הנס? האם לבעל הנס יש קפיצה בזמן? אינני יודע. כן.
אנחנו מקבלים
את
זה שהחומר משועבד לשכל, מה שאומר.
כן.
אז מה שקרה עם יהושע זה לא נס בכלל. הנס היה אם זה לא היה קורה.
אפשר לומר. כלומר, הנס הופך להיות הגיוני, נאמר. ככה, כן?
אז למה הוא צריך לתרץ את זה שזה נס?
למה זה נס? כי זה ההפסק של הטבע.
כן.
מה זה חומר שמשועבד לשכל? החומר זה מה שמעוטד לקבל הצורה, והצורה זה מה המייחד. הצורה היא עצמאית, החומר הוא עבד.
הצורה מתקבלת על ידי השכל.
צורה, שכל, אותו דבר בהקשר הזה. והרי תמצא במכת מצרים שהיה דבר והפקו בעניין אחד, אמרו רבותינו, כשהיה קערה מלאה מים, והיה ישראל ומצרי שותים ביחד, היה ישראל שותה מים ומצרי דם. נמצא שהיו המים טבעיים לישראל ובלתי טבעיים למצרים. וכן, מכת חושך, אמרו שהיה חושך למצרים, והישראל כאשר היה נכנס למקום החושך, ההוא היה לו אור. היו שני דברים באוויר, האור והחושך. כי אין ספק שלא הוקו מצרים בסנברים שלא יראו האור, שזה אינו, רק החושך היה באוויר למצרים, ולישראל לא היה חושך. הרי שני הפכים בנושא אחד, הוא האוויר. וזה מורה יותר על כוח ויכולת הפועל, שאין צריך לחדש הנס, רק למי שצריך לחדש לו הנס, ולמי שאין צריך לו הנס, נשאר בטבעו. כי למעשה ניסים, יש שני הפכים בנושא אחד, האחד טבעי והשני בלתי טבעי, ומפני שהמצרים המקבלים ראויים לקבל החושך וישראל האור, היה כאן שני הפכים מצד המקבלים. וגם המים יש להם הכנה מה? להיותם דם. וזה, מצד שכל מים יש בהם הרכבה, ואינם פשוטים לגמרי. הרי המים זה גם כן מורכב. היום הוא יודעים ממה זה מורכב, מחמצן ומימן. כן? ולפיכך היו המים דם למצרים בדרך נס שלא בטבע, שקיבלו המים צורת דם על ידי ההכנה ההיא, אף על פי שאינה הכנה גמורה, היו נעשים לדם שלא בטבע, ולישראל היו המים נשארים בדרכם. ויותר מזה אמרו רבותינו ז"ל על ארץ צבי, ביותם יושבים עליה מרווחת, וכאשר אין יושבים עליה צרה. כן? ארץ ישראל נקראת ארץ צבי, כמו האור של הצבי, שהוא אור גמיש אלסטי כזה. אז כשישראל עליה, יש מקום לכולם. ישראל לא עליה, נראית קטנה. היה בשנת 1936, הייתה ועדה בריטית ועדת פיל, קראו להם. הם ביקרו בארץ כדי לבדוק את האפשרות של קליטת מיליוני יהודים לארץ ישראל. באותם הימים היו רק 400 אלף יהודים פה בארץ. הם ביקרו, אמרו, אין מקום אפילו לחתול נוסף. היו רק 400 אלף יהודים. אין מקום אפילו לחתול נוסף. טוב, אפשר להבין למה. זאת הייתה ועדת פיל. אבל הם עזבו, פתאום היה מקום. לא, זה שהשורה האחרונה מודגשת זה בגלל שהיה יותר מדי דיו שנשפח. והנה, לפי בעלי הטבעיים, הדבר הזה מן הנמנעות. ייכנס גשם בגשם. איך תרווח הארץ בהיותם יושבים עליה, וייכנס גשם בגשם כאשר אין יושבים עליה. אבל על דעת בעלי התורה, הכל הוא אמת ונכון, שוודאי לפי הטבע אי אפשר, אבל לפי הדבר שלא בטבע. נמצא כי הטבע, דבר בפני עצמו, שהוא לפי טבעי, והדבר שאינו טבעי גם כן בפני עצמו. כלל הדבר, מפני שנעלם מהם עניין הניסים שאינם טבעיים, הוקשה להם דברים אלו, והיה רחוק להם להשיג. אבל האיש החכם בדברים אלו, נמצא שהכל נבנה על אדני החוכמה ועמודי התבונה, ואבן את הדברים מאוד. יש פה שאלה. אדם יהודי קודם לקוף. אבל השבת קודמת לאדם גוי? אז מה? הבנתי את השאלה. יש סדרי קדימה. זה נכון. והנה הם בעצמם אומרים שכל דבר אשר לא נוכל לדעת סיבתו, לא נוכל לדעת, לא נוכל לדבר במהותו והמהות נעלה ממנו. כי על ידי הסיבות אפשר לעמוד על המהות, והם לא יוכלו לדעת באיזה עניין נעשה המתה נחש. ובערף עין לחזור להיות כבראשונה. ואם יאמר שגוף המתה נעשה נחש, נאמר אם כן למה נעשה זה במתה דווקא ולא בדבר אחר. כלל הדבר שנעלם מהם סיבת עניין הניסים באיזה עניין הם. ולפיכך לא היה להם לדבר ממהות הניסים. אבל רבותינו זל, בעלי האמת, ידעו בקבלתם עניין הניסים והנפלאות. ולפיכך הניחו ניסים כמו שהם, וכל הנוטה מדרכיהם הוא נוטה מדרכי חיים. כן. זה כבר שאלות של הלכה. זאת אומרת, הבנתי, זה כבר שאלות של הלכה. זאת אומרת, מתי מצילים גוי, מתי לא מצילים גוי, מתי מחללים שבת, מתי לא מחללים שבת, ואם מחללים, איך מחללים. זה כבר שאלות של הלכה. כלומר, יש סדרי קדימה בכל דבר.
באמת, זה לא
אדם
נקודה?
לא, זה לא אדם נקודה. לא. כן. בבקשה.
ייכנס גשם וגשם.
זאת אומרת, שחומר לא יכול להיכנס במקום שיש כבר חומר. אז איך ארץ ישראל, שהיא כבר מקום, כשאתה שם עליה מיליוני יהודים, פתאום יש מקום. איך נכנס גשם וגשם? זה הקושי. אז לכן הוא אומר, זה תלוי מצד מה אתה מדבר, אם מצד הטבעי או מצד הבלתי טבעי. כמו שמצאנו גם במקדש, עומדים צפופים, משתחווים רווחים. בבקשה. לא, לא, הוא מדבר על חז"ל. מדבר על חז"ל. רבותינו חכמי האמת, הוא מכוון לחכמי התלמוד. והמשנה. טוב. אמרו, 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. הנה הוא מבין. ואחד מהם עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. הנה גם דבר זה הוא נמנע, כלומר בלתי אפשרי לפילוסופים. שזהו ייכנס גשם בגשם לפי שעה. כי מה שהשתחוו רווחים לפי שעה, שנתגדל המקום, ולא הייתה העזרה גדולה ממה שהייתה קודם. כלומר, מה אומר לך מהר"ל? אל תחשוב שכשהשתחוו פתאום, העזרה הייתה יותר גדולה. או שאנשים נעשו יותר קטנים. העזרה נשארה באותו גודל שהיא הייתה. ובני האדם נשארו באותו גודל שהם היו. כך שלא היה שינוי בטבע. מצד המדרגה שמעל הטבע היה מקום. כן? זה קצת דומה להבדיל, למי שהוא לוקח סמים. כן? כשאדם לוקח סמים מסוימים, פתאום הוא רואה את הדשא גדל, פתאום הוא רואה, כלומר, כל העולם נראה אחרת. אבל מי שעומד בצד, רואה את אותו עולם. או? עכשיו, בנס, הנס זה לא נעשה על ידי סמים. הנס זה נעשה על ידי שאדם עולה אל המישור ההוא. בסדר?
אבל אם לא להביא דוגמות בבית המקדש.
למה לא?
למה זה מחוץ לטבע?
כן, אבל הוא רוצה להסביר מה זה שדבר הוא מצד הטבע כך, מצד שמעל הטבע כך. זה מה שהוא רוצה להסביר. כי הרי סך הכל בית המקדש עם כל זה שהוא מעל הטבע, הוא בנקודה גיאוגרפית נתונה. בכדור הארץ. נכון? כן.
יכול להיות שהם בכלל לא השתחוו?
זה ברור שהם השתחוו. מצד המדרגה שמעל הטבע. מצד המעלה שמעל הטבע הם השתחוו. מצד הטבע הם לא השתחוו, מצד המעלה שמעל הטבע השתחוו.
אמרו שניסים שנעשו בבית המקדש, קראתי שהם לא נכללים בעשרה ניסים,
אחד מהם רוצים שאלה. כי הוא רוצה כאן להסביר מה זה שדבר הוא מצד הטבע כך ומצד מעל הטבע כך. זה מה שהוא רוצה להסביר. הוא רוצה פשוט את הרעיון הזה להסביר. לכן הוא מביא את הדוגמה הזאת. אז הוא הסביר, נגיד, לפני כן הוא כמה פעמים אמר שהשמש שקעה לעולם כולו ולא ליהושע. זאת אומרת שיהושע הוא מצד מה שמעל הטבע, שער העולם מצד הטבע. אותו דבר עם הנחש, שנעשה, מתה שנעשה נחש. מים שהפכו לדם, ואז הוא מביא עוד דוגמה. וחושך ואור, ועכשיו הוא מביא עוד דוגמה. השתחוו, צפופים ורווחים.
זה נכלל בעשרה ניסים?
זה אחד מעשרה ניסים שנעשו במקדש.
כן,
ניסים שנעשו במקדש אינם כלולים בעשרה ניסים שנעשו במקדש. היו עוד ניסים שהם לא ברשימה של עשרה ניסים שנעשו בבית המקדש. יש כמה ניסים שהיו בבית המקדש שאינם ברשימה של עשרה דברים, של עשרה ניסים שנעשו במקדש. נכון. אז מה? מה השאלה?
השאלה היא שמשם
התירוץ
זה שלא נכלל.
אני לא יודע תירוץ, אני לא יודע מה הקושיה. צריך להיות קושיה כדי שיהיה תירוץ.
השאלה היא, איך זה שהנס, הנס נגיד שקרה מסוים שקרה?
יש ניסים שלא נכללו ברשימה. אתה שואל, למה הם לא נכללו ברשימה?
התשובה שם, אתה רואה שהמקדש, המקדש, ניסים שקרו...
לא, בתוך המקדש היו כל מיני ניסים. בתוך המקדש היו כל מיני ניסים. חלק מהניסים הוכנסו לרשימה של עשר הדברים שנעשו במקדש, וחלק מהם לא. יכול להיות, אבל זה לא משנה. אני מסביר לך שאתה כאן מביא קושיה שלא נידונה כאן, ואתה מביא תירוץ שלא נידון כאן. בסדר? לכן לא היה צורך בכלל. כן.
אני חושב
שמאמינים בתנך,
כלומר כל מה שמרגישים צורך...
הפילוסופים שעליהם הוא מדבר כאן הם פילוסופים יהודים דתיים. בסדר? הרלב"ג למשל. אפלטון לא היה יהודי, והוא גם לא האמין בתנך, כי הוא לא ידע על התנך. בסדר? הלאה. אז אם כן יש פה, אז הוא כן ממשיך את הנקודה הזאת, והיה ראוי שאנחנו נקרא את הפסקה הזאת כדי להשלים את העניין, אבל הגיע זמן הסיום של השיעור. שלום.